אכסניה, כמו שרבותינו נהגו בכרם ביבנה. אפילו שאלתי את כבוד היושב ראש, הרב סנדר שיזגל, אם צריך לברך שחיינו, מצווה שחוזרת מדי שנה ושנה. אני חושב שכבר כמה עשרות שנים שאני זוכה להשתתף בישיבה השנייה של הכנס החשוב הזה, הרבצת תורה ברבים. הרמב"ם לומד את כל העניין של לימוד תורה, מבישיננתם לבניך ודיברת בם, ללמוד על מה תלמד. אמנם זה לא זמן קבוע, אני כל שנה זה זז קצת במחד התאריכים, אז להלכה למעשה לא נברך שחיינו, אבל בליבנו צריכים להרגיש את התודה לקדוש ברוך הוא שאנחנו זוכים להיפגש עוד פעם ולעסוק בנושאים נכבדים ואקטואליים, שזה הקו של הכינוסים האלה, תמיד לחפש נושא שיעניין את הקהל מנקודת מבט תורנית. כן, ברשות חברי ההנהלה של מוסד הרב קוק, בראשם הרב רפאל רמובשוביץ, ברוך השם שכמו שנזכר בגמרא, נומתי יש נובן ליוחאי חברנו, שממשיכים את המסורת שלשלת הדורות, התקיים בהם אני זאת בריתי אותם אמר השם, רוחי אשר עליך ודברי אשר בפיך, לא ימושו מפיך, מפי זרעך, מפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם, תורה מחזרת על אכסניה שלה. זכינו עוד להיות בפתיחה של יד הרב מימון, הרב מימון זצ"ל, דוקטור יצחק רפאל זיכרונו לברכה, שהם ממשיכים את השרשרת, כן ייתן להם השם כוח להמשיך ולהוסיף חיל. ברשות חבריי לישיבת הבוקר, הבנים הגאונים, הרב שלזינגר שליטה, הרב נשר שליטה, וכנראה גם הרב בורשטיין שיגיע, שעוסק כידוע במצווה גדולה של פריון לאור ההלכה, במכון שלו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, ואני יש לי קצת חובה להזכיר לפחות אחד מהנמצאים כאן, שבא איתי מחיפה, אב בדין, אמיתי אב בדין, הרב הגאון, הרב אורי השליטה, ש... מכבד אותנו ויושב בצניעות בפינה בין הקהל. עוד רבנים חשובים כאן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, קהל קדוש. הקשר בין הנושא שאני רוצה לדבר עליו ובין הנושא של הכנס שעוסק, נקרא את ההגדרה, מנהיגות, מוסריות ושלטון לאור ההלכה, הוא מובן מאליו כאשר נעסוק יותר בשאלה של דינא דמלכותא דינא במדינת ישראל, ונגיע לדברי רבותינו הראשונים, שאחד ההגבלות היא שהמלך עושה חוק שווה לכל בני המדינה, ולא מחפש את טובתו האישית, אלא מחפש את טובת העם והמדינה, לצורך קיומה של המדינה. זה גם קשור בשאלה שנייה, שגם היא קשורה במעמד ההלכתי של מוסדות המדינה שלנו בימינו, מבחינת ההלכה, וזה השאלה המחלוקת בגמרא במסכת סנהדרין בדף חף עמוד בית, עם כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר בו או לא? כאן נזכר כבר בדברי היושב ראש, כל האמור בפרשת המלך, לא חמור אחד מהם נסעתי. השאלה אם מותר לו לעשות ככה, הוא לא עשה מה שהיה רשאי לעשות. היום קוראים את זה וולבו, את החמור הזה שהזכיר היושב ראש, שר ואלוהים אמרים וולבו, בי-אם-וי, אני לא יודע מה הם היום נוסעים השרים. זה עולה, ודאי, כולנו מצפים, יחד עם המשרה, לכלי תחבורה, ומקבלים אותו. כן, השאלה היא, לפי ההלכה, אם מותר בו או אסור בו, זו מחלוקת. לגבי המעמד של מדינת ישראל וההלכה, שני היסודות האלה, דינא דמלכותא דינא, וכל האמור פרשת מלך, מלך מותר בו, וגם השאלה של מעמד של מלך ישראל, האם יש למדינה בימינו מעמד של מלך ישראל על פי ההלכה או לא, אלה הם יסודות שראוי לברר אותם, ואנחנו נשתדל מסביב לנושא שנקבע להיום, דינא דמלכותא דינא, למלכות ישראל ומלכות גויים בארץ ישראל, גם לנגוע בנקודות של המנהיגות המוסריות ושלטון לאור ההלכה, שהן ודאי קשורות בעקרונות ההלכתיים הללו. כן, כפי שאמרתי, כשבאים לדון בנושא הרחב הזה, הנושא המרכזי של מעמד המדינה לאור ההלכה, אז צריך להזכיר ראשית כל את המחלוקת של הראשונים על דברי האמור השמואל במסכת גיטין, דף י"ב ונדרים כ"ח, שקבע את ההלכה של דינא דמלכותא דינא. השאלה היא האם זה שייך רק בחוץ לארץ ובדין של גויים, מלכות לא מלכות ישראל. השאלה היא אם בארץ ישראל גם מלכות של גויים אין לה את המעמד הזה של דינה למלכות הדינה. והשאלה שנברר אותה, עד כמה במלך ישראל בארץ ישראל אפשר להסתמך על היסוד הזה. כמובן שגם העניין של נציגות ציבורית, שיבת טובי העיר, תקנת הקהל, קבלת הקהל, זה אחד האספקטים של הנושא. לפי שהזכרתי מקודם, דברי משה רבנו עליו השלום, דברי שמואל הנביא עליו השלום, אל העם, המחלוקת של הרבי שמואל בסנהדרין, עם כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר בו. אם יש לבין מלך יחיד, מלך דווקא, מונח בלשון המקצועית, או מלכות, כנסת, ממשלה, כל מי שהשלטון בידו, ראש ממשלה, נשיא המדינה, אין לגבי אופן המינוי, אין לגבי הסמכויות, ולגבי הכוח ההלכתי של המעמד של מלכות ישראל בימינו לאור ההלכה. בעניין דינה למלכות הדינה במדינת ישראל, בימינו, תלוי הדבר בעיקר בשאלה אם הלכה כדעת הראשונים שסוברים שאין דינה למלכות הדינה במלך ישראל בארץ ישראל. אמנם היסודות האחרים שהזכרתי יהיו עדיין רלוונטיים, דין מלך, אבל אני רוצה לעסוק בעיקר בשאלה של דינה למלכות הדינה ונברר את המחלוקת הראשונים, טעם ההלכה הזאת, למה נאמרה, ובזה תלוי המחלוקת של גדולי הראשונים והאחרונים, אם זה נאמר גם על מלך ישראל, גם בחוץ לארץ, אם יש מציאות כזאת, וגם בארץ ישראל. אני רוצה להזכיר כאן שבשנת תש"ח, כשקמה מדינת ישראל, הטיל רבה הראשי של ארץ ישראל דאז, הרב הראשי הראשון של מדינת ישראל, מורי ורבי, מרן הגאון רבי יצחק עזק הלוי הרצוג זצ"ל, הסגל חבורה תלמידי חכמים גדולי תורה, שהיו אז חברים במכון הרב פישל בירושלים בנשיאותו, את הבירור הזה. את הקונטרסים שחיברו החברים הדפיס הרב הרצוג זצ"ל עם חוות דעתו בקרחי תלפיות שהוציא בזמנו הרב פרופסור שמואל מירסקי זכרונו לברכה בארצות הברית, ואחר כך נראה לי שמוסד הרב קוק הוציא את הכתבים של הרב הרצוג זצ"ל שמשפחתו מסרה להדפסה, ושם הוא חזר על יסודות השיטות השונות של גדולי גאוני חכמי ירושלים בעניין, ואז גם נחלקו בפסקי דין שאני אזכיר גדולי ירושלים בשאלה הזאת. יש שסברו שגם על מדינת ישראל חל היסוד של דינה למלכות הדינה, ויש ששללו זאת מכל וכל וסברו שמדינת ישראל בהיותה מדינת ישראל, מדינה יהודית, כך היא מוגדרת בחוק, חייבת לחקוק את חוקיה דווקא על פי התורה. אם כן, נזכור ברשותכם בקצרה, כמה זמן יש לי השאלה?
חצי שעה.
את המחלוקת הראשונים לגבי השאלה הזאת. הרמב״ם בהלכות גזלה ואבידה, פרק ה' הלכה א', סובר שדין זה נאמר גם על מלכי ישראל. וכן משמע במפורש גם בלשונו בפירוש המשניות, מסכת נדרים, דף כ"ח עמוד א', שהוא כתב ככה, ואין הפרש בזה בין מלך גוי ומלך ישראל. שם הוא עוסק בשאלה של מכס, שיש לו רשות להטיל מכס. אפשר לומר שהוא מדבר על כל היסוד, דינה למלכות הדינה, אפשר לומר שהוא מדבר רק על מכס. בלשונו, בהלכות גזלה ואבידה שהזכרתי, שם מפורש לא רק על מכס, אלא על כל ענייני דינה למלכותה. ואני אקרא את לשונו. שזה דין כל המלכים כולם, לקח כל ממון שם שהם כשכועסים עליהם. והרי המלך יפקיע שעיבודן ונעשית חצר זו או שדה זו כהפקר. כך לשונו של הרמב״ם. יוצא לפי זה שגם מלך ישראל יכול ככה להפקיע את הבעלות ולעשות נגד דין תורה, או שדין תורה מרשה לו בתורת מלך לעשות את ההפקעה הזאת. כך ברור מתור דבריו גם בענייני מכס ומיסים, וזה אני חושב שכולם יודעו שזה זכותו של מלך להטיל מכס ומיסים, אבל הוא נתן שני תנאים עיקריים שנוגעים למוסריות השלטון לאור ההלכה. אחד, שהדין שהוא עושה יהיה כללי לכל נתיני המלכות, יפורסם בדינים שחקק המלך לכל, לשונו של הרמב״ם. כללו של דבר, כל דין שיחקוק אותו המלך לכל, ולא יהיה לאדם אחד בפני עצמו, אינו גזל. והתנאי השני, שיהיה מלך שהסכימו עליו בני אותה הארץ, ושמחה דעתם שהוא אדוניהם והם לא עבדים. זה לשונו של הרם. לא צריך לומר לכם את הרלוונטיות לימינו, זה ברור. כפי שאני רואה, כשיטתו של הרמב״ם פסק השולחן ערוך להלכה. אבל, ויש כדבריו תשובת הרשב"א, בשו"ת הרשב"א חלק ב' סימן קל"ד, המאירי בבית הבחירה בנדרים בשם גדולי המחברים, שהכוונה היא לרמב״ם, וגם כשהזכרתי, הטור בבית יוסף, השולחן ערוך, חושב משפט, סימן קס"ט, היסוד הוא סוגיה בבבא קמא בדף קי"א עמוד א', ששם ברור שזה שייך גם למלך ישראל. אבל זה דעת הרמב״ם והשולחן ערוך. אבל רבו, גם רבו החולקים על זה. מפורסמת וידועה לכל מי שעסק בנושא הזה, שיטת התוספות, בלשונו של המאירי ואחרים, רבותינו הצרפתים, ובראשם רבינו תם והראם ממץ ועוד. דעתם שהכלל לא חל על מלכי ישראל בארץ ישראל. רבינו תם בתשובותיו כותב, דינה למלכות הדינה באומות העולם מה יראה. אבל מלכי בית ישראל ומלכי בית דוד דנים אותם, כמפורש בפרק כהן גדול, דן ודנים אותו, זאת אומרת הם לא פטורים מעול הדין, והדין אצלנו זה משפט התורה, זה דין, דין, דין התורה, ואינם יכולים לגזול כלום שלא בדין. כותב הרבה אותם בתשובותיו. ואפילו למען דאמר כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר בו, כבר הזכרתי דעת שמואל, אין לך בו אלא חידושיו, אלא ודאי דינה למלכות הדינה, אפילו בדברים דלאו דינה עבדי, זאת אומרת שזה נגד הדין, דקטלי דיקלי לאו דינה, הם כותלים עצי פרי, זה נגד הדין, במלכות אומות העולם, מה יראה? היום כבר נתפסו תשובות רבינו תם, אבל אנחנו מצאנו את זה עוד קודם בהראה ממץ בספר יראים, והאור זרוע בבא קמא, סימן תת במזין, והשיטה מקובצת, מביאים כולם את השיטה הזאת, אם כי יש מחלוקת הראשונים בזה. ורוב רבותינו הראשונים באשכנז ובצרפת סברו כשיטה הזאת. מה שנוגע לנו באופן אקטואלי לגבי המדינה בימינו, מדינת ישראל, חשוב הנימוק המרכזי שהזכירו. דין זה נאמר במלכי אומות העולם מפני שהארץ שלהם, ויכולים לומר לבן המדינה, אם לא תעשה כמצוותי, אגרש אותך מן הארץ. זאת אומרת, יש להם סמכות. לפי זה גם מלכי ישראל בחוץ לארץ יהיה אותו דבר. אבל מלכי ישראל בארץ ישראל לא יוכל לומר כן, כלומר ליהודים. לפי שארץ ישראל, כל ישראל שותפים בה. וירושי לנו מאבותינו, הדיות כמלך. זה לשונו של התשובות הרשב"א, מובא באור זרוע לבבא קמא. אמנם גם לשיטה הזאת עדיין יש כוח למלך ישראל לעשות חוקים שלא כדין התורה, אם זה טובת המלכות. וזה מוגבל שזה יהיה ברור שטובת המלכות דורשת את זה, טובת המדינה דורשת את זה. אני אקרא את לשונו של הרמב״ם, הלכות מלכים, פרק ד', בתחילת הפרק. רשות למלך ליתן מס על העם לצרכיו או לצורך המלחמות, וקוצב לו מכס, ואסור להבריח מן המכס, אני מקצר, ולהלן הוא אומר, ביו לך למס ועבדוך. מכאן שנותן מס וקוצב מכס ודינו, בכל אלו הדברים ביוצא בהם, דין, ודינו דין, שכל האמור בפרשת מלך מלך זוכה בו. זה ברור שהרמב״ם פוסק כמו שמואל. גם רבותינו הראשונים שלכאורה לא פסקו שיש דינה למלכות המלך ישראל, יודו בדין הזה. וננסה קצת להבהיר. אפשר לומר, כך נראה לעניות דעתי, שיש שני דינים לפנינו. אנחנו התרגלנו בישיבות לחלק כל דבר לשני דינים. האחד, דינה למלכות הדינה בכל מקום. זה בגלל בעלות המלך על הקרקע. והשני, דינה מלכות הדינה של מלכות ישראל בארץ ישראל. אני מסתמך שיש דין אחר, אבל שקיים דינה מלכות הדינה, לברי המגדל עוז על הרמב״ם שם. הוא אומר שיש דין מיוחד למלכות בישראל, שנתנה תורה למלך אם מכוחו, ואם מכוח זה שהעם קיבלו אותו עליהם. כאן יוצא שדווקא בחירות דמוקרטיות, אני לא נכנס לשאלה אם מדינת ישראל היא מדינת ישראל, זאת אומרת, זו מדינה יהודית, לפי ההלכה, לך שיש גם לא יהודים שמצביעים. אמנם כל מה שהרוב ישראל נראה לי שכן, אבל זה נושא לפני עצמו, אולי לכינוס הבא, בעזרת השם. אבל אני אזכיר את דברי מרן הרב קוק זצ"ל, לגבי שלטון נבחר, שהזכרתי קודם שיש שאלה אם מדובר דווקא על מלך, או כל שלטון נבחר. במשפט כהן, בסימן קוף ממזיין, בעניין משפטי המלוכה בזמן הזה, בייחוד שם בסעיף קטן י"ג, בעניין מלחמות וכל דבר כללי הנוגע לאומה וכל תיקון של הוראת שעה, כותב הרב זצ"ל ככה. וחוץ מזה, אני קורא דברי מרן אור ישראל וקדושו, מרן הרב קוק זצ"ל, וחוץ מזה נראים הדברים, שבזמן שאין מלך, כיוון שמשפטי המלוכה הם גם כן מה שנוגע למצב הכללי של האומה, לשונו של הרב, חוזרים אלה הזכויות, המשפטים, ליד האומה בכללה. כן, יש מין תיאוריה חדשה, שכשאין מלך, העם כולו יש לו את הסמכות, והוא יכול להקנות אותה למי שהוא רוצה. זה חידוש שבזמנו, אני חושב שהוא היחידי שאמר ככה, זה לא היה אקטואלי אז, היום זה אקטואלי. ובייחוד נראה, שגם כל שופט שקם בישראל, כלי לא שופט, שופט בית המשפט, אבל כמו שופטים בספר שופטים, בעל השלטון, כל בעל שלטון, דין מלך יש לו לעניין כמה משפטי המלוכה, בייחוד ממה שנוגע להנהגת הכלל. ברשותכם, אני אנסה לסכם בקצרה את השיטות של הראשונים מצד הטעם של ההלכה של דין המלכות הדין. יש ראשונים שמסברים שכל הדין הוא מצד קבלת הקהל עליהם. כן, זה מתאים למה שאומר הרב זצ"ל. העם קיבל עליו, העביר את זה את הסמכות, מישהו בחר, יש לו את הסמכות. היסוד הזה, שאין למחזיק בממון שמלך יקנה לו, למרות שעל פי דין תורה זה לא היה ככה, על פי חוקי המלך, הרשב"ם בבא בתרא דף נ"ד מביא את זה, וגם האור זרוע, כיוון שהמלכות רגילה בזה, אני קורא לשונו של בעל תרומת הדשן, הרי על מנת כן אנו קובעים דירה תחתיה, ומקבלים עלינו עולה, עולה ומסעה. איך עשה לבדי אמר בפרשת השבוע, משה רבנו, עליו השלום, תורככם מסעכם וריבם. אז כנראה שתרומת הדשן השתמש בביטוי מסעה, על פי הסוגיה בבא בתרא שהזכרתי, שזה חלק מקבלת עול מלכות עלינו. אמנם יש שהסבירו, כפי שהזכרתי מקודם, שהדין נובע לא מצד קבלת הקהל, אלא מצד כוח בעלות המלך על הארץ, כמו שהזכרתי, רשב"א, ראם, הראש, והר"ן ואחרים. אם כן, זה לא שייך בארץ ישראל, הדבר הזה. יש עוד חידוש עצום של רבינו תם בעצמו, בשו"ת בעלי התוספות. שם עובד תשובה של רבינו תם, שזה שייך להלכה של הפקר בדין הפקר. כך הוא טוען. כך כותב גם השיטה המקובצת נביא בשם רבינו יונה מגרונדי, בבא קמא דף נ"ד עמוד ב', ראיתי של תשובות דבר אברהם, בסימן הראשון מביא המחבר, שזה אותו הדין עצמו. הפקר בדין הוא גם כן מטעם כוח ממשלה ושלטון. בדין יש לו ממשלה, יש לו שלטון, מה שהוא אומר כך צריכים לעשות. בדין קבוע כמובן. הייתי רוצה גם לומר שיש גזירת הכתוב מיוחדת. הראם והרשב"א אומרים ככה, שבעניין פרשת המלך. אז אולי אפשר לומר שעל מלך ישראל לא חל הכלל של דין המלכות הדינה. ואולי לא מועילה קבלת הקהל עליכם, אבל יש לו את הדין של כל אמור פרשת המלך, מלך מותר בו, לדעת שמואל, הרב כך פסק. עסק בשאלה הזאת, אני לא אוכל להיכנס לזה, הרבה הריבש, פשוט הריבש החדשות, סימן ת', כמובן שצריך לעיין בי, אני לא פוסק הלכה כאן, לעניות דעתי נראה שמדינת ישראל היום יש מעמד של מדינה יהודית, ומה שלטובת המלכות, שזה בצדק וביושר, שווה לכל בני המדינה, לא מפלים אחד את השני לרעה, ויש לה את הסמכות לעשות חוקים שמפקיעים מאוד. לא, אי אפשר לדבר על הנושא הזה מבלי להזכיר את החתם סופר. דבריו של החתם סופר בתשובה בחושן משפט סימן מ"ד הם יסודיים מאוד לכל השאלה שאנחנו דנים בה. אומר החתם סופר שלפי הרמב״ם הכלל חל גם במלך ישראל וגם בארץ ישראל מצד קבלת התושבים עליהם את דין המלך. על ידי עצם השתתפותם בבחירות, על ידי עצם ישיבתם באותה המדינה. לפי הר"ן ויתר הראשונים, אומר החתם סופר, הדבר לא ככה. כפי שהזכרתי קודם, הבסיס לכלל הזה הוא בעלות המלך על הארץ. אין למלך כאן בעלות על הארץ, הוא לא יכול למנוע מאף יהודי את חלקו בארץ ישראל, לכל יהודי יש ארבע אמות בארץ ישראל, זה לא שייך כאן. אומר החתם סופר חידוש עצום, יש שני יסודות לכלל הזה, דינה דמלכות הדינה, פעם זה תופס, פעם זה לא תופס. עניינים שהסכימו עליהם התושבים, הסכמתם קובעת. עניינים שלא הסכימו עליהם, נניח מכס ומיסים, ודאי לא היו רוצים לתת אם, לא היו, אם היו שואלים אותם, בעל כורחם, הבסיס לסמכות המלכות הוא שהארץ שייכת למלך, והם יושבים בהסכמתו. יוצא כאן מין חידוש עצום, שדווקא מיסים ומכס, אין את הדין של דינה מלכות הדינה. יש אולי את הדין של מלך שיכול לעשות מה שנאמר בפרשת המלך, אבל החתם סופר לא מזכיר את זה. יוצא שבעניינים שבין אדם לחברו, מנהגים ונימוסים שהם לטובת המדינה, שאפשר לאמוד שדעת בני המדינה שיסכימו לכך, כי אי אפשר אחרת לקיים מדינה שתהיה יעילה, אז זה יחול גם בימינו, דינה למלכות הדינה. אבל דברים שברור שהעם לא מסכים לכך, ולא בשביל זה בחרו את הממשלה, כי זה עוול בולט, מעשה של אפליה או של שחיתות, בוודאי שאין סמכות למלכות לעשות מעשים כאלה. אזכיר כמה מגדולי הדור בקצרה שעסקו בשאלה הזאת, ממש באופן טלגרפי, יש לי עוד כמה דקות, אני חושב, זה 10 דקות. מרן הגאון רב שלמה גורן זצ"ל, הרב הראשי לישראל, פרסם מאמר מקיף, דינה דמלכות הדינה בישראל לאור ההלכה. הוא העמיק לברר את הקשר בין זכויותיו של מלך ישראל מדין מלך ישראל, זה דין אחר, ומדין דינה מלכות הדינה. שרוצה לעיין, אני אזכיר את המקור, ספרו תורת המדינה, שם נתפס, זה כאילו, הוא שם, הייתי אומר, מברר את היסוד של הסכמת הקהל, זה כאילו מכילה מרצון, כך הוא אומר, על הבעלות שלהם מדין תורה, דיני מיסים וארנונות שאין להם הסכמה, אבל אי אפשר לקיים מדינה בלי זה, וכמובן שהוא גם דוחה את האפשרות לקחת מאחד ולא מחברו, כמו שעשה אחיו בקרב נבות הישראלי, והוכיח אותו אליהו הנביא, בהרחבה רבה. מרן הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, בספרו מעדני ארץ, מוכיח שאפילו הראש והר"ן יסכימו לדעה שגם בארץ ישראל יש למלכות של גויים, הוא כתב את זה כנראה בזמן המנדט, יש להם זכויות, הרב אוירבך אומר, מצד כיבוש, מדין כיבוש, כך הוא כתב שם. ומסתפק לחקור אם חל כיבוש גוי ליצור זכויות מלכות בארץ הנכבשת גם בארץ ישראל, אם הכיבוש שם קובע. ואם שייך דינה למלכות הדינה מצד כיבוש בארץ ישראל. הגאון רבי שלמה זלמן במעדני ארץ מביא ראיה לכך שהראש והר"ן חולקים על ראיה של רבנו תם מסיקריקין. יש הגמרא בגיטין, עוד מעט נלמד את זה בדף היומי, שאמרו שאין דין סיקריקין. כיוון שאינו משווה גזירותיו. משהו שכאילו היה משווה גזירותיו, דינו היה דין. אבל לא מדובר כאילו בכיבוש זר. שאלה היסטורית, אם זה מדויק או לא, זה, אני לא אשיב הארי כמו הרב אורבך אחרי במתמודתו, סיקריקין מדובר ביהודים או בגויים. ההיסטוריונים אומרים שמדובר ביהודים. הוא כנראה פירש שזה מדובר בגויים, בגזלנים. ולכן הוא אומר שדינה מלכות הדינה חל במלכי גויים בארץ ישראל. אבל אם לא נראה את מדינת ישראל כמלכות ישראל, הם לא גרועים מלכות של גויים כאן. סתם מדינה. אז לכאורה ברור לפי דעתו שכן חל החוק שלה. מרן הראשון לציון, רבי ציון מאיר חי עוזיאל, בתשובותיו, ונתפס בתורה והמדינה בזמנו כרך זין, כרך וב, סליחה, סובר שאין בכלל דינה מלכות הדינה על מלכי ישראל. מלך ישראל מחויב ומושבע בייחוד בדברים שבין אדם לחברו, הוא מחלק בין זה לבין, כמו גיוס לצבא, או כמו חוקי בחירות, מה שנקרא בלשון המשפטי משפט ציבורי, שזה ודאי מלך יכול לעשות. אבל אומר, בדינים של קניינים הוא לא יכול לעשות נגד התורה. כר דעתו של הרב עוזיאל. חולק עליו הגאון רבנו עובדיה הדיה זצ"ל, בשאלות ותשובות יסכיל עבדי, חושב משפט סימן חפחת, ששם הוא סבור שהכלל כן חל למדינת ישראל. זה נתפס גם בתורה והמדינה, ואני כאן אזכיר דבר מאוד מעניין. השאלה הזאת נידונה בהרחבה לפסק דין של בית הדין הגדול לערעורים בתו שינון ה' ונתפס בקרך ה' של פדרים, פסקי דין רבניים. ישבו בדין הרב הדיה, הרב ז'ולטה, זצ"ל, רבה של ירושלים, הגאון בצה"ל ז'ולטה, והרב שאול ישראלי. ובאמת הפסק דין הזה מאוד מעניין, כל מי שרוצה להעמיק בעניין כדאי לקרוא אותו, יש שם דעות שונות, הם חולקים זה על זה. והוא כותב ככה, הרב הדיה אומר שכן חל, והגאון בצה"ל ז'ולטה זצ"ל, רבה של ירושלים, כותב שדעתו, שהכלל של דינה, של מלכות הדינה, מבוסס על דברי רש"י, שבני נוח מצווים על הדינים. ובמדינת ישראל השלטון הוא בידי יהודים, אין על יהודים ציווי של דינים. אחד משבע מצוות בני נוח היא דינים. אז זה אומר בני נוח, לנו יש משפט התורה, לא דינים. ולכן לדעתו דינה מלכות הדינה לא חל על מלכות ישראל. כך כותב הרב ז'ולטה. יש לעיין בדבריו, כידוע מוריי ורבותיי, שעסקו בשאלה הזאת, כמה מגדולי הדורות סברו שהחלת מצוות התורה על בני ישראל לא מפקיעה מהם דין של בני נוח, היא מוסיפה להם דינים של ישראל. המפורסם ביותר, מרן הגאון הרוגצ'ובי זצ"ל, בעניין נישואים אזרחיים, בצופנת פענח, ופעמיים אפילו זה נמצא בדבריו, שלדעתו יש בנישואים אזרחיים, על פי המציאות שברוסיה, וזו שאלה מאוד מעניינת, כי זה נוגע לנו הלכה למעשה בארץ ישראל, למאות, אולי לאלפי משפחות. זאת אומרת, יש דין של קניין אישות, כך כותב הרוגצ'ובי, משום העשה של ודבק באשתו, והיו לבשר אחד, שזה חל גם בבני נוח. על פי הגמרא בסנהדרין, דף נ"ז, נ"ח, מי שרוצה לעיין. ולכן צריך גט לאשתו. סברה הזאת כבר כתב אחד מגדולי הראשונים, הגאון הרב חסדאי, והרב הריב"ש מביא את זה בסימן שצריך ודוחה את השיטה הזאת. הוא אומר שזה לא ככה. ויש בפסקי הדין של בתי דין רבניים כאלה וכאלה, אבל העיקרון הוא, לכאורה, לפי דעת הרב הדיה, שדין בנוח לא בטל, בייחוד לעניין שצריך להיות חוק וסדר ומשפט במדינה. איך אומרים האמריקאים? הרב שיגל, state of law and order. צריך לבוא במדינה שיש בה חוק, לא הפקר. ומתפלל בשלומה של מלכות, שלמלא מוראה איש ראי וחיים בלאו. אז יש רשות למלכות לעשות סדר ציבורי, אחרת לא יכולה לקיים. אמנם יש פה גדולים שונים, כמו שהזכרתי, הגאון הרב ז'ולטה זצ"ל מצד אחד, הגאון הרב הדיה מצד שני. הרב ישראל יש לו שיטה מאוד מיוחדת, אני לא אוכל הרבה להאריך בה. יש ספר שלם שהוא חיבר, בשם עמוד הימני, שכמעט כולו עסוק בשאלה הזאת של הסמכויות והמעמד ההלכתי של מדינת ישראל, והוא מביא דבר מאוד מעניין. הוא מתבסס על הרמ"א ועל הש"ח. השר וחושב משפט, סימן עין ג' סעיף קטן למתת, אומר ככה, שגם לדעת הראשונים שסוברים שדינה למלכות הדינה הוא דין בכל דבר, גם מה שנוגע לא רק לטובת תיקון המלכות וכוחה, אלא גם בן אדם לחברו, אין זה למה שאינו נוגד דין תורתנו, אלא שאינו מפורש אצלנו. אבל לדון בכל דבר בדיני נוכרים נגד תורתנו חלילה, ודאי לא יעשה כן בישראל, זה לשון השח, השח מתנגד. לעומת זאת הרמה שם משמע שדעתו שכלשהו לתקנת המדינה, דינו דין גם נגד התורה, היא מחלוקת אחרונים. אני אזכיר, ולא מבעיה, אני קורא את לשונו של השח, לאותם הפוסקים שסוברים, לא אומרים דינה למלכות הרי בדברים שהם להנאת המלך, לא בין איש לחברו. אבל גם אותם הפוסקים שסוברים, שאומרים דין המלכות בכל דבר, הוא חוזר עוד פעם, דבר שלא נגד דין תורה, אך שלא מפורש אצלנו, היום קוראים את זה בלשון המשפטנים לקונה, יש בחוק לקונה, אז לוקחים את הדין המלך. אבל איפה שיש דיני ממונות, הוא אומר, ברורים, בין אדם לחברו, אין סמכות למלך לבטל את משפט התורה. כך הוא רוצה לומר. אני לא אעריך לשיטת רבנו יונה, שם יש גמרא בבבא בתרא, בדף נ"ה, אריסותא דפרסאי עד ארבעין שנין. שם שנותנים אריסות, אז זה עד 40 שנה. והוא אומר שאין לחול דין כזה על ישראל שמחזיק חברו ישראל בארץ פרס, לא כאן. שני יהודים שלקחו, ויש דין המלכות שזה 40 שנה, והוא רוצה לקבל איזה חזרה אחרי שנה, אחרי שנתיים, צריך לתת לו חזרה. כך דעתו של הרבי יונה. מדוע? סתם חוקי המלך אינם אלא על בני אומתו בלבד. אני קורא את לשונו של הרב ישראלי, זה צד. ואפילו אם פירש והטיל הנהגתו גם על ישראל, לא יכול לקוף ישראל חברו, לדון בחוקים ומנהגים שימציא המלך. נמצא שלא פקעה זכות ישראל בחמדין למלכותה, אלא אם הלך חברו לדון לפני הרכאות שלהם, והוא כמה מסתייג מזה, שאסור לעשות את זה, שני יהודים שיש ביניהם בעיות בדינים המונות, ילכו לדעת לבית דין ולא להרכאות. יוצא שגם בדברים שאינם של הלת המלך, אומרים דין המלכות הדינה, בתנאי שזה לא עוקר דין תורה. אולי אני ברשותכם אדלג על חלק מהדברים, ואתן רק את ההגדרה שמגדיר הרב ישראלי זצ"ל, שהיא מאוד יסודית בכל הסוגיה. כותב הגדרה מהותית מחודשת על שתי קטגוריות, אם אפשר לומר, בעניין. עיקר ההבדל הוא במהות המשפטים והחוקים. ישנם דברים ובעיות משפטיות שעיקרם בהכרעת השכל, ומטרת החוק בזה למצות את מידת האמת והצדק ולקבוע כן את החוק. עניינים כאלה שאין לפעול בהם בדרך של הוצאת פקודות, אלא בדרך הכרעה שכלית, מסורים להכרעת חכמי המשפט. היום יש ויכוח בית המשפט העליון, מה הוא מוסמך לעשות, מה שלא מוסמך לעשות. לעומת זאת יש עניינים וחוקים שעיקרם לא תקנות קבועות, אלא תקנות לטובת המדינה. לא שייך בהם הכרעה שכלית, אלא קביעת נוהג וחוק בהתאם ליסודות הכלליים של הצדק. לשון מעניינת של הרב ישראלי זצ"ל. והבחנה זו בין דברים שעיקרם הכרעה שכלית, לבין דברים שעיקרם בחינת התיקון שיש בזה לעולם, היא הקובעת את ההבדל בין דין הערכאות לדין המלכות. כל מה שתלוי בהכרעה שכלית, כלול במשפט ערכאות, שהם חכמי המשפט של אומות העולם. ובזה אין דינן המלכות הכלל. כי מה שנוגע להכרעת השכל, יש לו את חוכמת התורה, והכרעתה, והכרעת חזל. ומהם לא נזוז. עולם בדברים שיסורם תקלות לתיקון העולם, זה שייך מטבעו למלכות, שעליה לשקוד לתיקון אזרחיה, בזה יש דינן המלכות הדינה. החילוק הזה, חילוק מחודש של הגאון שאול ישראלי זצ"ל, יש לו ערך רב, במדינת ישראל אם ניגש לדון בחוקיה בסמכויות רשותיה וצלנית מלכותה. הייתי אומר ככה, בלשון המשפטנים, יש כאן עורכי דין בינינו, מה שנוגע למשפט הציבורי, לפי השיטה הזאת של הרב ישראלי זצ"ל, יחול דינן המלכותה. מה שנוגע למשפטים פרטיים, משפטים אזרחיים, בן אדם לחברו, חייב יהודי שומר מצוות ללכת לבית דין של ישראל, לדון על פי דין תורה, לא על פי דין המלכות. קשה מאוד להבחין מה זה הכרעה שכלית ומה זה תיקון העולם. לא כך פשוט. והרב ישראלי בעצמו זה סביבי שתי תשובות של הרשב"א. לחלק בין הרכאות לדין המלכות ובין דין המלכות עד שמודע לירושת הבעל. הוא אומר שירושת הבעל את אשתו זה, דין, זה תיקון העולם. כך הוא רוצה לחדש. יש, הוא אומר, משפט פלילי, למנוע פגיעה לזולת זה ודאי דין המלכות. זה התפקיד של המלך. כמו שאמרנו קודם, איש תראו חיים בלאו. והמלך יכול לתקן תקנות. בתיים מגמתו ומחשבתו, לשון הרמב"ם מהלכות מלכים פרק ז', לשבור זרוע רשעים, שאין ממליכים מלך אלא לעשות משפט ומלחמות. אומר הרב ישראל, מבואר בדברי הרמב"ם, שתפקיד המלך לעשות משפט היטב, דהיינו לשבור זרוע הרשעים. ויש להבחין בין זה לבין דיני ממונות רגילים. זה לא תפקידו של המלך, פשוט זה יש בית משפט או בית דין אצלנו. כשם שאין למלך ישראל כוח בזה מכוח המלכות, אין למלך גוי גם כן לא יכול לתקן מה שנוגע לישראל. יהודים אסור להם ללכת לרכאות של המלך גוי. הוא מחלק ומדבר שמה שכמה ראשונים רצו לומר שלהעדיף כוח מלך גוי על כוח מלך ישראל בדין הנוכחות הדינה, זה רק מה שנוגע לטובתו ולכבודו. יש מקום להעדיפו מצד שהארץ שלו, לא בארץ ישראל. העניינים כלליים של טובת הציבור ותקנתו, צדק ויושר וזכויות הקניין, אין להעדיף מלך גוי על ישראל, וזה פשוט. אם כן, אני ברשותכם אסכם. ההגדרה של מדינת ישראל בימינו כמדינה יהודית, ומתוך כך נעת מעמד הלכתי של מלך ישראל למדינה ולראשיה הנבחרים היא שאלה שצריכים לדון בה, ובזה תלוי הרבה מאוד השאלה של דינה מלכות הדינה. לנו אין היום לא 70 זקנים ולא נביא כמו יהושע שמינה ומשה רבנו ובדינו שאולו דוד שמינה אותם שבועל הרמתי. זה ספרי בפרשת שופטים והרמב"ם מסתמך עליו. השאלה היא אם מלכות שנבחרה על ידי העם, כמו שהזכרתי קודם, היא אחראית על ענייני הציבור, ביטחונו וכלכלתו. אפשר לומר שיש כאן הסכמה כללית, כי בלי זה אי אפשר לחיות, אבל המלכות חותרת תחת עצם מעמדה אם היא לא עושה חוקים ומשפטים צודקים שאין להפלות בין בן אדם לחברו, או שראשיה מנצלים את השלטון לטובתם האישית. הם, על ידי עצם ההתנהגות, את לוקחים מעצם את הסמכות, לכן חשוב מאוד שיהיה מנהיגות, כשנאמר כאן, מוסרית, של השלטון לאור ההלכה, ואז יש להם סמכות גם לפי דין תורה. וכמובן, כפי שאמרתי, חשיבות ההגדרה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, שהיא עדיין שנויה במחלוקת. יש חוק אחד של המדינה, נקרא חוק כבוד האדם וחירותו, כך הוא נקרא. שם כתוב שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. אני זוכר שפעם באחד הישיבות כאן, אני חושב שזה היה, השר המנוח, דוקטור יוסף בוג, זכרו לברכה, אמר שזה לא מדינה יהודית ודמוקרטית, אלא יהודית דמוקרטית, והמקף זה הכי חשוב. עד כמה זה יהודי, עד כמה זה דמוקרטי. אם כן, אם אנחנו אומרים שיש מעמד וסמכות למדינה לאור ההלכה, וכתב על זה מרן הרב גורנזל צה"ל מאמר גדול, מדינת ישראל כשלב וחזון הגאולה, אם יש מקום לזה, או שרק משיח צריך לבוא, מה שקורה כאן היום זה לא מקום, הוא מוכיח שיש מקום לזה. יבוא משיח צדקנו, זה עוד עניין, בינתיים צריך להתקיים בארץ ישראל. יהי רצון, מוריי ורבותיי, שמדינת ישראל תתנהג כך, ושריה ומושליה יתנהגו כך, שברור שהם עושים את הדברים הכל לטובת הציבור, לטובת העם והמדינה, ואז יהיה להם תוקף לדברים שהם יעשו, וכמובן שכל אחד ואחד חייב, ומה שנוגע למדינה להישמע לחוקיה, מה שנוגע לזכויות קנייניות ואישיות להתחשב בדין התורה דווקא. יהי רצון שמת שככה יהיה, שמדינת ישראל תנהג על פי דין תורה, והיא תהיה באמת ראשית צמיחת גאולתנו, מדינת התורה, נאמר בלשון הלועזית, לא תיאוקרטיה, אלא תורוקרטיה, שהשלטון של התורה יהיה שלטון מדינת ישראל, ואז כל השפלות שדנתי בהן, לא יהיה להם צורך להתחבד בהן, כי הם יעשו דין תורה גם מכוח דין המלכות הדינה. יישר כוח.